אנחנו נתחיל היום, פשוט נעבור על המשנה בקוף תת וו עמוד א', הדף של אתמול, לא שלא למדנו ביחד, ואז נעבור לסוף קוף תת וו עמוד ב'. Okay. כל כתבי הקודש מצילים אותם מפני הדלקה. Okay? אנחנו עכשיו מגיעים למצב שיש דלקה בבית, והאם מותר, מה מותר לעשות בגלל הדלקה. עכשיו, לכבות את השריפה, זה מלך השם הצריך לגופה, ועל זה יש מחלוק רבי יהודה ורבי שמעון, האם זה חייב או פטור. שוב, פטור זה פטור אבל אסור. ואם כן, לדעת כולם, אם אין פיקוח נפש, אז אי אפשר לכבות את השריפה. עכשיו נאמר, מה כן התירו, בגלל שהם יודעים שאנשים בהולים על ממונם, אז דואגים שאנשים, אם נצחיל להתיר אותם, לעשות כל מיני דברים, הם חוששים שאנשים באמת יחבו את השריפה. אז אם כן, הם עושים, הם אומרים, רק דברים מסוימים אפשר להציל, וגם הדברים האלה, כאילו מה היתר להציל, זה אומר שאפשר להוציא אותם, אפילו למקום שאין עירוב, ואפשר להוציא אותם מהבית, מדברים על מבוי, ומבוי שאינו מפולש, ומבוי כן מפולש, נדבר על זה אחר כך. זה מאוד מעניין, יש כאלה שאומרים, זה הדף, אוקיי. יש כאלה שאומרים שבעצם כל הסוגיה, מה מצילים, זה רק לפי, אני רציתי להתחיל עם המשנה בכתב לב עמוד א', מדברים שאולי כל הדיון הזה זה רק לפי דעת רבי יהודה שמחייב במלאך השם צריך לגופה. בגלל שזה חיוב מדאורייתא, אז יש את כל החששות שאדם יעבור על איסור מדאורייתא. ואז כל הסוגיה בכלל לא הולך לפי רבי שמעון. יש כאלה שאומרים לא, זה גם הולך לפי רבי שמעון, ואז אומרים, אז למה גוזרים גזירה לגזירה? אז אומרים לא, זה לא גזירה, זה בטוח שהוא יחבר את השריפה. זה לא אפילו שאנחנו חוששים שהוא יחבר, אלא בטוח, ואם כן, יש כל מיני דברים שעשו בגלל זה. אז יש מחלוקת בעניין. אוקיי, אז פשוט נקרא את המשנה בקוף תת וו, א', אז נעבור הלאה. כל כתבי הקודש מצילים אותם מפני הדלקה. אוקיי, אז אם יש דלקה, עכשיו אנחנו נדון מה מותר להוציא מהבית. אוקיי, בפעם הבאה שאנחנו לומדים, זה יהיה לגבי שלוש סעודות. כאילו, מזון לשלוש סעודות. כן, אפשר... כמה מזון אפשר להציל שצריכים לצורך השבת. אז עכשיו אומרים, כל כתבי הקודש מצילים אותם מפני הדלקה, בין שקוראים בהם, בין שאין קוראים בהם. Okay, יש כמה פירושים שונים, בין שקוראים בהם רש"י מסביר כגון נביאים שמכירים בהם בשבת, okay, בין שאין קוראים בהם כגון כתובים, okay, ונראה בהמשך המשנה ודווקא נדון בזה היום בהמשך. אף על פי שכתובים בכל לשון, okay, אפילו אם הם כתובים לא בכתב אשורית, Okay, ובכתב אחר או בשפה אחרת, טעונים גניזה. Okay, אז אפילו אם הם כתובים, ספרי קודש שכתובים באנגלית לדוגמה או בשפה אחרת, צריכים גניזה. ומפני מה אין קוראים בהם, ולמה לא קוראים בספרים שאין קוראים בהם? Okay, ורש"י מזכיר שזה כתובים, okay, שלא קוראים בכתובים בשבת, okay, שזה קצת מוזר. מפני ביטול בית המדרש. אוקיי? את המשפט הזה נדון בו בגמרא, אז אני אשאיר את זה הצידה. אוקיי, עכשיו אנחנו נתחיל מקוף תת וו עמוד ב' למטה. עכשיו אומרים, מה נחשב ספר תורה? אוקיי? מה אם יש חלק מספר תורה? אז אומרים, החלק הכי קטן שיש בספר תורה, כאילו שנחשב כיוניט, איך אומרים? יחידה, תודה. זה פרשת ויהי בנשוא אהרון, okay, ויאמר משה, קום השם ויפלו תועביך. Okay, הפרשה הזאת, נדבר למה זה נחשב פרשה בפני עצמה, ויש בו 85 אותיות. אז אם כן, תסתכלו ארבע שורות מלמטה, בקוף תת וו עמוד ב', ספר תורה שבעה, סליחה, צריכים לחזור אחורנית, איבא אלוהו, אוקיי? איפה שהשורות מתרחבות, שש שורות מלמטה, איבא אלוהו. ה-85 אותיות שדיברו ש... על זה אפשר להציל ספר תורה, מכונסות או מפוזרות. האם אם זה אותיות מפוזרות בכל מקום, כאילו בוא נגיד שזה נמחק, אוקיי? ויש רק אותיות בודדות. האם זה בסדר? או הם חייבים להיות אותיות שהן ביחד מצטרפות למילים. רב הונא אמר מכונסות, רב חיסדא אמר מפוזרות. עכשיו מביאים קושי רב הונא. מתי, ספר תורה שבלה, אם יש בו ללקט 85 אותיות, כגון פרשת ויהי בנשוא אהרון, מצילים, ואם לאו, אין מצילים. אוקיי? יש ספר תורה שהתפרק, ויש רק 85 אותיות, כגון פרשת ויהי בנשוא אהרון, מצילים, ואם לאו, אין מצילים. אז משמע שמה, שכגול הפרשה, שהן כולם... רק שנייה.
הן עושות את עצמו, הוא אומר שהן צריכות.
לא, נכון, סליחה, זה דווקא בגלל שזה בלה, אז כנראה האותיות בכל מקום, כאילו הן מפוזרות, והוא אומר שהן מכונסות. אז אומרים, תיובתא דרבונא, תיובתא, כאילו זה באמת עומד כקושי, אבל אז רב חיסדא, שדווקא חלק עליו, מביא פירוש. תרגום הרב חיסדא, ליבא דרבונא, בתיבות. מדובר שהספר תורה בלה, אבל יש עדיין תיבות, מילים, אוקיי? בסדר, תנו רבנן. עכשיו, מה החשיבות של אבן סואר? תנו רבנן, והיא בן צהר אהרון ויום משה, פרשה זו עשה לקדוש ברוך הוא סימניות מלמעלה ולמטה, לומר שאין זה מקומה. מה זה הסימניות האלו? הנון הפוכות, אוקיי? שמאוד מעניין, זו סוגיה מאוד מאוד מעניינת, אני ארחיב טיפה כי אני חייבת כי זה כל כך מעניין, אבל קודם כל פשוט נדבר על סימניות, לפי הגמרא זה לא נונים הפוכים, נכון? לא כתוב שום דבר לגבי נון הפוך בגמרא. אחר כך, הראשונים כאילו דנים בזה, ורב הגאון וזה, יש כל מיני פירושים, יש כאלה שאומרים זה נון הפוכות, נון, כאילו, האם זה הפוך, האם זה בצד, כאילו, איך בדיוק הם נראים, האם זה הנונים, יש כאלה שאומרים שזה רווחים גדולים, ולא שיש נון בפנים. יש כל מיני מסורות, וכאילו גם בכתבי יד ישנים יש דברים שונים, וזה מאוד מעניין, אבל לא לענייננו, רק שתדעו. אבל בספרי תורה שלנו יש נון הפוך בעצם, כאילו mirror image כזה. עכשיו, אז אומרים, למה יש את הסימניות? ללמד שאין זה מקומה. זה דעה אחת. דעה שנייה, רבי אומר, לא מן השם הוא זה, אלא מפני שספר חשוב הוא בפני עצמו. לא, זה לא שאין זה מקומה, וזה לא במקום הנכון, אלא שזה ספר בפני עצמו. אוקיי, עכשיו, לא נסביר כל כך עד שנגיע להמשך. כמען עזלה, כפי מי הולך, הדה אמר רבי שמוע בר נחמן, אמר רבי יונתן. רבי שמוע בר נחמן אמר כזה דבר, והם רוצים לדעת כפי איזה שיטה הוא פוסק. מה הוא אמר? חצבה עמודי השבעה, אלו שבעה ספרי תורה. אוקיי? יש שבעה ספרי תורה. שמעתם על זה? לא? אף פעם לא? אוקיי. אז יש שבעה ספרי תורה. כמען, כי רבי. אוקיי? זה בדיוק כמו רבי, למה? מה רבי אמר? זה ספר חשוב הוא בפני עצמו. לפי רבי יוצא שיש שבעה ספרי תורה. יש את פרשית, שמות, ויקרא, במדבר עד ויהי בן צהרון. זה ארבע. חמש זה ויהי בן צהרון. שש זה שער ספר במדבר. שבע זה ספר דברים. יוצא שיש שבעה ספרי תורה. מאוד מעניין. עכשיו שואלים, מה נתנה דפלג עלי דרבי, ומי חולק עליו, מי התנה שחולק עליו, כי זה רק משום בפי תנה כמה. אומרים שזה רשבג, רשבג הוא, דתניה רשבג אומר, עתידה פרשה זו שתעקר מכאן, ותכתב במקומה. ולמה כתבה כאן? כדי להפסיק בין פורענות ראשונה לפורענות שנייה. אוקיי, אז אומרים שהפרשה הזו בסופו של דבר יחזור למקומו הנכון, ועכשיו, למה זה כאן, אם זה לא במקום הנכון? אוקיי? אני יודעת שיש הרבה דברים שלא מובנים, אני אסביר עוד כמה דקות. אז עכשיו, זה כדי להפסיק בין פורענות ראשונה לפורענות שנייה. אוקיי? עכשיו, צריכים להבין איפה הפסוקים האלה בתנ"ך. אוקיי? הפסוקים האלה, שכחתי תנכים, אוקיי, תפתחו לרגע. אוקיי, אנחנו במדבר פרק יוד א' או יוד, סוף יוד. אוקיי, אז הם בעצם כל תחילת ספר במדבר זה כל ההכנות, כן, הדגלים וכל זה. אוקיי, נמשיך עוד דקה ואז נחזור, אבל אומרים מה זה פורענות ראשונה ומה זה פורענות שנייה. פורענות שנייה מהי? ויהי העם כמתאוננים. פורענות ראשונה, ויסעו מהר השם. כן, ויסעו מהר השם, זה פורענות. ואמר רב דחמא בר חנינא שסרו מאחרי השם. כן, ויש הרבה מדרשים שאומרים שהם רצו כמו תינוק הבורח מבית הספר. זכור לכם הרש"י הזה? כן, אני מצטט שם שהם בעצם מתכוננים לנסיעה ועוזבים את הר סיני, והם רצו מהר סיני כאילו, מספיק, די. אנחנו, כן, סוף שנה בבית ספר, כולם מחצים החוצה בשמחה. אוקיי, אז זה מה שהוא אומר, שלמרות שכתוב ויסעו מאחרי השם, זה נשמע כאילו זה דבר טוב, זה כנראה הפורענות ששרו מאחרי השם. ואז שואלים, בהיכן מקומה, איפה זה, הפסוק אמור להיות? אמר רב אשי, בדגלים. אוקיי? קצת לפני. אוקיי? בדגלים. עכשיו, אני רוצה, אני עברתי שיעור שנה שעברה על זה, ומצאתי דברים מאוד מעניינים, אז רציתי בשתי דקות להעיר מה ש... מה החידוש כאן? הסולובייט שטוען, שענוי המהפכים האלו, הם סימן לנקודת המהפך של מה קרה במדבר. תחילת ספר במדבר מתאר סיטואציה אידיאלי, הם מתכוננים לנסיעה, מתכוננים להיכנס לארץ, הכל אמור להיות פרפקט, כן? ואז פתאום, הכל מתהפך, כן? ויהי העם כמתאוננים רע באוזני השם. הכל רע, אוקיי? יש כאן בעיה, אבל בגמרא כתוב כאן שיש הנונים, כאילו, בעיקר הנונים זה נקודת המפנה, ויהי בצהרון, הם אמורים לנסוע, ופתאום שם מתחילים הבעיות מויהי העם כמתאוננים. אבל לפי הגמרא זה מחלק בין פורענות ראשונה לפורענות שנייה. עכשיו, הפורענות ראשונה מאוד קשה. אז טוענים שזה ויסעו מהר השם. אבל אם תסתכלו, מה זה ויסעו מהר השם? זה חלק מקטע על משה מדבר עם חובב, כן? אתם זוכרים את זה? ויאמר משה לחובב בן ראובן המדייני חותם משה, נושאים אנחנו אל המקום אשר אמר השם, אותו אתן לכם. לך איתנו והיטבנו לך. אוקיי? לפי הדעה הראשונה, לפי הדעה שאין זה מקומה, הפסוקים אמורים להיות ממש לפני הקטע הזה, כן? הדגלים, הפסוק הזה, ופשוט שמו את זה אחרי הקטע של יתרו כדי להבחין בין פורענות לפורענות. עכשיו, מה פורענות בקטע? תשימו לב מאוד טוב, אוקיי? אז משה פונה ליתרו, מאוד מוזר, מה פתאום יתרו בא כאן, נכון? כן, זה מאוד מוזר. אז פתאום יתרו בא, ומשה אומר, אנחנו נוסעים על המקום שאמר שם אותו אתן לך, והתאבנו לך, כי השם דיבר טוב על ישראל. ויאמר אליו, לא אלך, כי אם אל ארצי ואל מולדתי אלך, ויתרו לא רוצה. אז זה מספיק למשה? לא, מה משה אומר? ויאמר, אל נא תעזוב אותנו, כי כן ידעת חנותינו במדבר, והיית לנו לעיניים. והיה כי תלך עמנו, והיה הטוב, הוא אשר יטיב השם עמנו, והתאבנו לך. משה מאוד מתחנן אליו, אוקיי? ואז הכי מעניין, שיתרו לא מגיב. והמפרשים אומרים, יש כאלה שאומרים, הוא כן הלך, יש אומרים שהוא לא הלך, לא ברור. כן? אבל בא ברור, שברור לתורה שלא אכפת לנו, אם יתרו בא או לא. מה אכפת לנו כאן? מה חשוב לתורה? התנהגות של משה בקטע הזה. מה רואים בהתנהגות של משה? הוא דאג. הוא רצה, מה הוא אומר ליתרו? והיית לנו לעיניים, הוא לא סמך מספיק על הקדוש ברוך הוא. הוא רוצה שיתרו יעזור לו. ופתאום כאן, זה הפורענות הראשונה, שמשה מאבד קצת אמונה. והוא ממש מתחנן ליתרו, אוקיי? אני שוב, זה יש הרבה, אני עשיתי שיעור שלם, אז אפשר להשוות בין זה לאיך משה מתייחס ליתרו בפעם הראשונה. ואפשר לעשות השוואות, וזה מאוד מעניין, אבל לדעתי זה הפשט כאן, בגמרא. הפורענות הראשונה זה שמשה מתחנן ליתרו ומאבד תקווה ברגע שההורה מאבד תקווה, נכון, גם הילדים. אז בדיוק אז מה קורה? ויהי העם כמתאוננים. ברגע שמשה קצת מאבד את האמונה ומהסס וכל כך צריך את יתרו, שוב, לא חשוב מה קורה בסופו של דבר, אם הוא בא או לא בא. חשוב איך משה מתנהג. ואז רואים שהוא מכאן והלאה, זה ה... כן, אחר כך רואים עם הסלע, נכון? שהוא גם, הוא מאבד אמון ומפחד. ובגלל זה אנשים, כאילו גם בני שם מפחדים. אוקיי, אז זה השגישה הזאת. אז בעצם יש שתי אפשרויות, או שזה ספר חשוב בפני עצמו, וזה היה אמור להיות הכניסה לארץ, ואז פתאום יש נפילה, וזה, או זה בא לחלק בין פורענות לפורענות, ועכשיו הסברתי לפחות אפשרות להבין מה זה הפורענות הזה. אוקיי, איבה אלוהו, הגיליונים של ספר תורה מצילים אותם מפני הדלקה או אין מצילים אותם מפני הדלקה? עכשיו אנחנו מבינים שספרי תורה מצילים אותם מפני הדלקה. אבל מה אם גיליון ריק שהכינו לספר תורה, או נראה אחר כך, אולי זה לא בדיוק שהכינו, אלא זה כבר היה חלק מספר תורה, אבל גיליון שאין בזה ממש ספר תורה, אבל זה גיליון של ספר תורה, האם אפשר להציל את זה מפני הדלקה או לא? אז עכשיו יביאו, אוקיי, אפשר להסתכל כאן חמש ניסיונות, אוקיי, ולכל אחד יוצא התשובה קצת שונה, כאילו זה תלוי, רובם שונה, דומה, אחד שונה, ואז יהיה קושי בהבאת מקור זה כדי להוכיח. אוקיי, אני רוצה להדגיש לאלה שאולי לא שמות לב, כל פעם שהפונט שונה, כן, יש פונט ספציפי למקור תנאי, יש פונט ספציפי לפסוקים מהתורה, אוקיי, אז זה זה הסיבה שאני משחקת עם הפונטים, כדי שתבינו. עכשיו יביאו מקורות תנאיים כדי להוכיח תשובה לשאלה של אמורה. אוקיי. אז אומרים, תשמע, ספר תורה שבלה, אוקיי? זה מתפרק. אם יש בו ללקט 85 אותיות כגון פרשת אבן סוהרון, מצילים. ואם לאו, אין מצילים. עכשיו, אם נחשיב גם את הגיליון, אז לא צריך מה? לא צריך את ה-85 אותיות. כן? והמי, טייפוק להם משום גיליון דידה. אז אם ככה, לומדים שמה? גיליון אין מצילים. כי רק מצילים את הספר תורה אם יש 85 אותיות. ולא כתוב אם יש גיליון. אז אומרים לו, בלה שענה. זה מקרה שזה בלה. אוקיי? ואז כבר אין חשיבות לגיליון. אבל אנחנו שואלים על גיליון רגיל שבמצב תקין. אז אי אפשר לומר משם. עוד ניסיון. תשמע. ספר תורה, תשמע זה הקדמה למשהו בו הוא למד ממקור ממקום אחר. לאו דווקא תנאי המוראי, כאילו דווקא במקרים האלה זה תנאי. אבל זה יכול להיות פתיחה למקור שאנחנו מביאים מבחוץ כדי ללמד על הנושא שלנו. ספר תורה שנמחק, אם יש בו ללקט 85 אותיות כגון פרשת אבן סוהרון, מצילים, ואם לאו, אין מצילים. והמי, טיפוק להם משום גיליון דידי. אז אומרים, אוקיי, אז לא בלה, אלא ספר תורה שנמחק. אוקיי, אם זה נמחק האותיות, אז מה אומרים? שוב, אם יש 85 אותיות, אז מצילים, אם לאו, אין מצילים. ושוב, ברגע שזה נמחק, מה נגיד? אולי הגיליון יכול להציל, נכון? איפה שהיה האותיות. ועכשיו אין. אז אומרים, לא. מקום הכתב לא קם מבעלה. אנחנו לא שואלים לגבי מקום איפה שהיה הכתב, למה? דחי קדוש, אגב כתב הוא דקדוש. אז הכתב, אז עלה קדושתה. איפה שהכתב בגיליון, הכתב הופך את הגיליון לקדוש במקום הזה, וברגע שהכתב נמחק, כבר לוקח הקדושה. אבל מה השאלה שלנו? כי כמבעלה, שומעלה ושומעת שבין פרשה לפרשה, שבין דף לדף, שבתחילת הספר שבסוף הספר. אנחנו שואלים לא על איפה שהיה כתב. כי איפה שהיה כתב, הכתב הפך את זה לקדוש. ברגע שמוחקים, אין קדושה. ולכן אי אפשר לומר מהמקור הזה. השאלה שלנו זה מה אם כל הרווחים, כל החלקים למעלה, the margins, כן? והשוליים, התחילת הספר, סוף הספר. כל זה, זה השאלה שלנו, ועל זה לא מתייחסים. כאילו, לזה לא מתייחסים במקור הזה. אז שוב, אז מה אומרים עכשיו? בטייפוק לבי שום ההיא. אז אולי נאמר את זה דווקא מזה. כאילו, אם... כאילו, נאמר את זה מהמקור הזה, שבעצם... אם יצילו את הספר בגלל שהיה מחובר לגיליון, למעלה, למטה וכל זה, אז מה אומרים בזה? ברגע שהספר תורה נמחק, אנחנו צריכים 85 אותיות, נכון? אז זה אומר שמקום הכתב לא היה קדוש, אבל גם למה לא נגיד שנציל את זה בגלל כל הרווחים שהיו באותו דף? יש את כל הגיל, כן? יש את כל החלקים מסביב. אז אומרים, אי אפשר לומר משם, כאילו, ואז מה נגיד? זה שלא מצילים בגלל זה, זה אומר שהם מצילים את הגיליון. אז אומרים, לא, זה מדובר במקרה דגייס ושדה, שהוא חתך את כל הגיליונות ונשאר רק את החלק איפה שהיה האותיות. ואז אי אפשר לומר מזה. אוקיי. שוב, זה הכל, האם אפשר לפרש את, אם אפשר לפרש את הברייתא הזאת, שכך היה המצב, אז כבר אי אפשר ללמוד מזה לענייננו. כי שוב, הנושא של הברייתא זה לא הגיליון. השאלה רק האם נוכל להוציא מזה אינפורמציה לגבי הגיליון, אז אומרים אי אפשר, כי אולי זה דף בלי גיליון, אולי חתכו את זה. אוקיי, תשמע, עוד מקור. הגיליונות שמעלה ושמעת, פתאום אנחנו מגיעים למצב שלנו, נכון? שזה מה שאנחנו רוצים לדעת. גיליונים שמעלה שמעת, שבין פרשה לפרשה, שבין דף לדף, שבתחילת הספר, שבסוף הספר, מתמאים את הידיים. אוקיי? זוכרים את המתמאים את הידיים? הם אמרו שמי שנוגע בהם, הידיים שלהם טמאים, כי מה רצו? דאגו שאנשים, כן, ידיים טמאים לטמא תרומה. הם היו שמים את התרומה ליד הספר קודש, נכון? כדי לשמור על התרומה, ואז באו עכברים ואכלו את הספרי תורה, אז גזרו שכל ספרי קודש מטמאים את הידיים. אז שיש בהם קדושה, ואם כן אומרים, אם הם מטמאים את הידיים, גם הגיליון מטמא את הידיים, ואם ככה, אז אם גם הגיליון מטמא את הידיים, ברור שזה קדוש, ואם ככה נגיע למסקנה, לעומת כל מה שראינו עד עכשיו, שכן מצילים את הגיליון. אז אומרים לו, דילמה אגב ספר תורה שני. כאן זה גיליון שחלק מספר תורה שלא נמחק. ואולי בגלל זה יש קדושה, כאילו מדברים על הגיליון שחלק מספר תורה רגיל. אבל אנחנו מדברים על גיליון של ספר תורה שנמחק. ואז כבר אין קדושה במקום שהיה כתב, אז מה, נגיד שגם הגיליון יש בו קדושה? כאילו אם מדובר על ספר תורה רגיל, אז הגיליון עצמו זה גם כמו הספר תורה בעצמה. אבל אם במקרה שלנו שהאותיות נמחקו וכבר אין קדושה לאיפה שהיה כתב, נגיד שגם לגיליון, כאילו לא ברור שנוכל ללמוד מאחד לשני. אז אם כן, דוחים גם את זה. ודרך אגב, אני כבר אקדים שבסופו של דבר לא מגיעים לשום מסקנה, אוקיי? שאל תחשבו שיהיה לנו תשובה בסופו של דבר. אוקיי, מקור אחרון. תשמע, הגיליונים וספרי מינים הם מצלינות המפני הדלקה, אלא נשרפים במקומן, הם ואז קורותיהן. אוקיי, מה יש לנו? יש לנו גיליונים וספרי מינים. מה זה ספרי מינים? זה ספרי תורה כנראה שכתבו אותם מינים. אוקיי, מינים, לצורך העניין, לפי רוב הדעות, זה מדובר על דווקא הנוצרים, כאילו זה תחילת תקופת הנוצרות, והיו אנשים שקראו לעצמם יהודים, אבל באמת הלכו בעקבות ישו, ויש גישות שונות, אבל בואו נלך לפי הכיוון הזה. ובעצם נגיד שכאלה דברים הם מצילים אותם מפני הדלקה, כאילו אין בהם קדושה בכלל. אלא נשרפים במקומן, הם ואז קוראים אפילו שמות השם. אז אומרים, מה לאו גיליונות הספר תורה? כאילו הרי מדובר כאן, יש גיליונים, שזה גיליונים של ספר תורה, וספרי מינים. אז אומרים, ואז מותר לו, כאילו אז נוכל לומר מכאן, כתוב במפורש, גיליונים הם מצילים אותם. אז אומרים, לא, גיליונים זה ספרי מינים מדובר. זה הגיליונים וספרי מינים, זה אומר הגיליונים של ספרי מינים וגם ספרי מינים. אז שואלים, לא, אבל חס שספרי מינים גופי הוא מצילים גיליונים מבעיה, אם כן, היה אפשר לכתוב סתם ספרי מינים, כי ברור שאם ספרי מינים שורפים אותם, ברור שגם, והם מצילים אותם, ברור שגם הגיליון, אז בשביל מה צריך לכתוב את הגיליון? אז בסופו של דבר אומרים, הכי כמה, בספרי מינים הרי הן כגיליונים, זה איך שצריכים לכתוב את זה. הן כמו גיליונים אפשר לקרוא את זה, ואז יוצא שאפשר לקרוא את זה שגיליונים הם מצילים, אבל לא ברור, ואם כן מגיעים למסקנה, שלא ברור איך ללמוד, ואי אפשר לפרש מאף אחד מהמקורות האלו, המקורות האלו בגלל שלא מדברים ישירות על גיליונים, או כן, אבל לא בטוח שמדברים ישירות על גיליונים, כאילו לא, במיוחד האחרון, שלא ברור בדיוק, אז אי אפשר להגיע לשום מסקנה ולא יודעים. Okay, גוף. עכשיו אנחנו נכנסים לגוף הנושא האחרון הזה, הברייתא האחרונה. הגיליונים וספרי מינים. אין מצילין אותם מפני הדלקה. רבי יוסי אומר, בכל קודרת האזכרות שבהם, בגונזד, והשאר סופן. Okay, אז יש גישות שונות לגבי העניין הזה. הם הביאו ציטוט מהברייתא, אבל לא ציטוט מלא. אז עכשיו מביאים את כל הברייתא. רבי יוסי אומר, ביום חול, זה לא רק שהם מצילים אותם מפני שריפה בשבת, אלא ביום חול מה עושים? חותכים את האזכרות, איפה שכתוב שם השם, הם לא רוצים לשרוף את שם השם. חותכים את שם השם, ואז שורפים כאילו, ואותם גונזים, והשאר שורפים. אמר רבי טרפון, הקפחת בניי, שאם יביאו לידי, שאני אשרוף אותם, בעת האזכרות שבהן, אוקיי? אני אשרף את הכל, אוקיי? הוא אומר בזה בצורה מאוד חריפה. אנחנו ראינו עם רבי טרפון, הוא קצת, יש לו גישה חריפה. שאפילו, איך אני יודע, שאפילו, זה הלכה מעניינת, אפילו אדם רודף אחריו להורגו, ונחש רץ להכחישו, נכנס לבית עבודה זרה, ואין נכנס לבתיהם של אלו. Okay, הוא אפילו לא קורא להם בשמם, זה כמו הרי פאטר, כן? וולדמורט, כן, שלא אומרים אותם בשמו, אוקיי? Okay? שאין נכנס לבתיהם של אלו. המינים, אסור, אפשר להיכנס לבית עבודה זרה כדי להציל את עצמכם, אבל לא לבתיהם של אלו. Okay, ברור גם שבאותה תקופה זה היה מאוד טרי, ולכן זה גם הכי הגיוני שמדובר על אלו שהלכו בכיוון של ישו. שהללו מכירים בכופרים, מה כל כך גרוע בהם? הם מכירים בכופרים, והללו הם מכירים בכופרים, כן? עבודה זרה, הם לא מכירים את הדת שלנו בכופרים, אז הם פחות גרוע. אבל אלו שהולכים עם ישו, הם היו יהודים, ואחו ונהיו כנוצרים. עליהם הכתוב אומר, ואחר הדלף המזוזה שמת זיכרונך, כאילו אתה מתחבא, כן? מחבא את הדברים שלך מאחורי הדלת והמזוזה, אוקיי? אז אתה מחבא את זה שאתה יהודי, אפשר לראות. כן, דווקא מדברים על הדלת והמזוזה, שזה הסימן של היהדות, האות, אוקיי. אמר רבי ישמעאל, קל וחומר, ומה לעשות שלום בין איש לאשתו? אוקיי, עכשיו, אז הוא אומר שאפשר לשרוף, כן? זה סיבה שהוא אומר אפשר לשרוף את השם השם. רבי ישמעאל עכשיו מביא סיבה אחרת שאפשר לשרוף את ההזכרות, אוקיי? וזה הכל לעומת רבי יוסי שאומר שאי אפשר. קל וחומר, ומה לעשות שלום בין איש לאשתו? כן, אישה סוטה, זוכרים מה עושים? כן, שמים, כותבים שם השם ושמים את זה במים וזה מתפורר, כן? אז ממש מוחקים את שם השם. ומה לעשות שלום בין איש לאשתו? אמרה תורה שמי שנחטא בקדושה ימחה על המים הללו שמטילים קנאה, אוקיי, ימחה על המים הללו, פסיק, שמטילים קנאה ואיבה ותחרות בין ישראל לאביהם שבשמיים על אחר כמה וכמה, כן? אז במיוחד במקרה הזה מותר לשרוף אותם. אם אפשר רק להטיל שלום בין איש לאשתו, אז ברור שכשמדובר על קנאה ואיבה ותחרות בין ישראל לאביהם שבשמיים, ברור שמותר לשרוף אותם, זה על קידוש השם בעצם. עליהם אמר דוד, הלא משנאך השם אשנא, ובקוממך את כותת, תכלית שנאה, שנאתיים, שנאתם לאויבים. סליחה, לאויבים היו לי. נקודה. אוקיי, וכשם שאין מצילין אותם מפני הדלקה, כך אין מצילין אותם לא מן המפולת ולא מן המים ולא מדבר המעבדן. אוקיי, יש כמה פירושים שונים, האם זה מדובר על שבת דווקא או לא בשבת. אוקיי, ואז אומרים, כשם שאין מצילין אותם מפני הדלקה, הספרי מינים האלו, כך גם אין, זה המשך הבריתה, כך גם אין מצילין אותם לא ממפולת, לא ממים, לא מדבר המעבדן, אוקיי? אי אפשר להציל ספרי תורה משום דבר. שוב, האם זה רק בשבת או האם זה גם בחול? אוקיי, זה מחלוקת. בא מן הרב יוסף ברחני מרבי אבאו. הנה ספרי דבי אבידן, אוקיי? יש, זה ספר, זה דף מאוד היסטורי, אוקיי? מדברים כאן על הוויכוחים שהיו בין הנוצרים ליהודים, שוב, בתקופה מוקדמת יחסית, הכתובה יחסית. אז אומרים, היו ספרים של בית אבידן, עכשיו לא ברור מה זה בית אבידן. כי יש כאלה שאומרים שזה מקום שהפילוסופים באותה תקופה, הלא יהודים, היו מתאספים ללמוד דברים, כן? להתפסף. ואז מדובר על סתם לימוד של פילוסופיה שגם הם השתמשו במקורות יהודים לעניין, נכון? ולא, גם לפעמים יהודים היו משתתפים בדיונים. אז לא ברור אם מוצאים ספר תורה, האם מצילין אותם מפני הדלקה או לא מצילין. האם ברור, כאילו זה ספק האם יהודי כתב או לא יהודי כתב, אוקיי? יש כאלה שאומרים לו, על לא זה מדובר, אלא זה היה מקום לוויכוחים בין הנוצרים לבין היהודים. כן, כמו שידוע לנו מתקופת הרמב"ן, כן, את הפולמוסים שהיו. ואולי מדובר דווקא על פולמוסים ודווקא הנוצרים והיהודים, ואז גם היו ספרים שאלו שהלכו עם ישו כתבו ספרי תורה גם, ואז לא ברור האם זה שלהם, האם זה שלנו. אוקיי, אז הוא אומר בעצם מה עושים איתם. אז יש לנו תשובה שהיה לנו לפני כמה ימים, אם ולא ורק יביעדי, הוא לא ידע מה לענות. אוקיי, כן, לפעמים ענה כן, לפעמים לא, הוא פשוט לא ידע. רב, עכשיו אנחנו מדברים קצת על בית אבידן. רב לא עזר לבית אבידן, הוא לא היה מוכן ללכת למקום הזה, וכל שכן לבין נצרפה. כי בין נצרפה כנראה לא ברור גם, כאילו, בית אבידן אולי היה מקום של פילוסופים, ובין נצרפה היה מקום של הפומוסים, או בין נצרפה היה כולו עבודה זרה, או כולו נוצרים, לא יודעת, זה לא ברור, אבל ברור שזה היה יותר חריף, אוקיי? יותר קשה כאילו להתיר להגיע לשם. שמואל לבין נצרפה לא עזר לבית אבידן עזר, אוקיי? רואים גישות שונות אצל החכמים, האם היו מוכנים ללכת לכאלה שוב, זה תלוי, האם זה פולמוס או האם זה מקום פילוסופיה. עכשיו אמרו לי לרבה, מה איתם הלא עתיד לבית אבידן? שואלים את רבה, כי גם רבה כנראה לא הלך לבית אבידן, למה אתה לא הולך? כאן זה סיפור מעניין. אמר לי הוא, דיק לפלן יאיקה באורך, יש דקל אחד שחסם את הדרך, קשה לי להגיע לשם. בקשה לי, כן, קשה לי להגיע. נעקרי, אז בואו נעקור את הדקל ואז תוכל להגיע. תפסו אותו, כן? אז הוא אומר, דוכתה קשה לי, המקום איפה שאתם תעקרו את העת יהיה חור באדמה, יהיה לי קשה לעבור את החלק הזה. מר ברב יוסף אמר, אנא מנהיו אנא ולא מסתפינו מנהיו. אני אחד מהם, אני לא מפחד מהאנשים האלו. כאילו ברור שרב פחד ולכן לא רוצה להגיע, הם פחדו גם, זה היה מסוכן. ששוב, או שזה פולמוס והיה מסוכן, כמו שאנחנו יודעים, פולמוס הרמב"ן זה כן, באמת היה מסוכן. או ושוב, אני חושבת, יכול להיות שהראשונים גם מושפעים מהסביבה, ממה שהם רואים, ולכן אולי פרשו לפי הפולמוסים. לא ברור שבאמת היו פולמוסים בתקופת הגמרא, אבל גם הגיוני שהיו, אבל לא ברור. או שזה מקום פילוסופיה, אבל היו הרבה לא יהודים ופחדו, אוקיי, לא ברור ממה הפחד, ורבי יוסף אומר, אני לא מפחד. זמנך עד אבא, מה קרה? כאילו, לפחות הגמרא רוצה לספר לנו, הוא חשב, אני בסדר, אני לא מפחד מהן. זמנך עד האזיל באו לסיכוני, אוקיי? והוא בא לידי סכנה וכמעט משהו קרה. אמא, אוקיי, עכשיו אנחנו מגיעים, אנחנו דיברנו על יחסים בין יהודים ולא יהודים, עכשיו נראה סיפור. אמא שלום, דביתו דרבי אליעזר, אוקיי? היא האישה של רבי אליעזר, ואחתי דרבן גמליאל, היא האחות של רבן גמליאל. הווה הוא פילוסופה, אוקיי? היה פילוסוף, אוקיי? רואים ממש כמילה פילוסוף. בשבבותי, דהווה שקל שמה דלא מקבל שוחדה, אוקיי? שוחד. היה לו שם בעיר, אוקיי? הוא היה איש חשוב, לא יהודי, שהיה ידוע שלא מקבל שוחד. באו לך צריכי בן, אז רבן גמליאל ואחותו אמרו, בוא נעבור עליו ונסדר את זה, שנראה לכולם שהוא באמת לוקח שוחד, כי היה ברור להם שהוא לא איש אמין, אבל היה תפוס לבני אדם כאיש אמין. אוקיי, גם רואים, רבן גמליאל, אנחנו יודעים כמה הוא היה בן אדם חשוב, אז אם הוא עושה סיפור כזה בפומבי ואנשים ידעו, אז זה יהיה מפורסם שהבן אדם הזה הוא לא טוב. איילי בלי שרגה דדאבה, אז היא מביאה לו נר של זהב, אוקיי? ואז הלקמה, היא הולכת לפניו, אמרה לי, בינה דנפלגי לי בנכסי דבי נשי, אני רוצה לחלק עם הנכסים של המשפחה שלנו, כאילו אבא מת, ואני רוצה נכסים. אמר להו, פלוגו, אז הוא אמר להם, כאילו שניהם באו, כאילו שניהם באו לפניו, היא הביאה את המנורה של זהב, ואז היא אומרת, אני רוצה לחלק בנכסים. והוא אומר, בסדר. אז אמר לה, רבן גמליאל אומר, כתיב לן במקום ברא, ברתה לא תירות. כשיש בן, אז הבת לא יורשת. אמר לה, מן יום הדגלית ומערכון, אינטלט אורייטה דמושה ויגיאבית ספרה אחריטה. Okay, זה ממש הוכחה שזה ישו, נכון? מהזמן שאתם גליתם, אז לוקח הספר שלכם ויש ספר חדש עכשיו. כן? וכתיב במה כתוב שם, ברא וברתה כחד הירתו. כתוב שגם הבן גם הבת יורש לפי הספר הזה, ואתם הולכים לפי הספר הזה עכשיו, וזה מה שאני פוסק. למחרת, הדר איילי, איהו חמר לובה. אוקיי? אז רבן גמליאל מביא לו חמור מלוב. אוקיי? ראינו את זה במה בהמה יוצאה, את החמורים של לוב. הם היו חמורים מאוד טובים. אז הוא מביא לו חמור של לוב. אמר להו, אז הוא אומר להם עכשיו, שפילי לספר דה ספר, אני ירדתי לסוף הספר, כן, שפל מלשון לרדת, כן, שפל, וכתב בי, אמר לו למכחד מינו רייטה דה משה עתיתה, ולא להוסיף היה לו רייטה דה משה עתיתה, אנחנו לא באנו להוסיף לספר של משה, אנחנו לא באנו להחיף בספר של משה, מה שכתוב בספר של משה, זה מה שכתוב, וכתיב בי במקום ברה, ברתה לא תירות. וכן, כתוב, כשיש בן, אז הבת לא יורשת. אז אם כן, הוא פשוט החליף את דעתו, למה? כי רבן גמליאל הביא לו משהו מאוד יפה, כן? אז הוא לקח שוחד, אז ברור שהוא מחליף את הדעו על פי מה שמביאים לו. אמרה לי, אז היא אומרת לו, נהור נהורך כשרגה, כן? שהאור שלך תאיר כשרגה, ואמר לי, רבן גמליאל, את החמר הוא בתש לשרגה, והחמור יבוא ויבעוט בנר, אוקיי? הם עושים רמז, כן, למה שהיא הביאה נר ומנורה, והוא הביא את החמור, והחמור בעט בנר, כאילו זה, והוא אומר ברור שהוא אמר בפני כולם שברור שהוא לוקח שוחד. אוקיי. עכשיו אנחנו עוברים לנושא אחר, אוקיי? אז כל זה היה בעניין הגיליון, רצינו לדעת האם הגיליון מצילין או לא מצילין, והבאנו כל מיני מקורות, והמקור האחרון היה לגבי המינים, ואם כן, הם הרחיבו קצת בעניין של המינים, ולא יהודים לא המינים, בוא נגיד. אוקיי, ומפני מה הם קוראים? אוקיי, עכשיו, למה לא קוראים? אוקיי, נלך לפי פירוש רשי, שיכול להיות פירושים אחרים, נלך לפי פירוש רשי שמדובר שלא קראו כתובים בעצם, אוקיי, וזה גם הגיוני, הפירוש הזה מהמשך הגמרא, אתם תראו. אז לא קראו כנראה בשבת כתובים. אוקיי? היה אסור לקרוא כתובים. וכתוב במשנה מפני ביטול בית המדרש. אז אמרו, לא שנו אלא בזמן בית המדרש. אוקיי? נראה עכשיו שתי אפשרויות להבין, אפשר לראות בדף, שתי אפשרויות להבין את אותה מחלוקת. אוקיי? זה בעמוד השני, בחלק השני, למעלה. אוקיי? שתי אפשרויות להבין את המחלוקת. Amarav, lo shanu kishamru b'mishnah she'ein korin ela bizman beit hamidrash. Bizman shaya drasha b'beit hamidrash. Okay, kanira shabbat b'boker lefnei she'achlu asu drasha. V'botos zman kanira drashu b'beit. טוב, זה מעניין. יש כאלה שתופסים את זה שהם דרשו דווקא בעניינים הלכתיים, ויש כאלה שאומרים דווקא בגמרא ספציפית. אוקיי? והגמרא, רואים גם כמה פעמים בבבלי שלגמרא יש חשיבות הרבה יותר גדולה מאשר לתורה ולמקרא, אוקיי? אומרים אפילו, הגמרא היה הספר הכי טוב, כי זה, למה קוראים לזה, כן, מה זה? בבל, זה בלול, כן? כי לומדים, כאילו בתורה לומדים הכל, בגמרא לומדים הכל ביחד. יש בזה גם גמרא, גם משנה, הכל. אז אומרים, לא שאנו אלא בזמן בית המדרש, אוקיי? בזמן השיעור, כשיש שיעור על הלכה או על גמרא, אי אפשר ללכת ולמוד כתובים. אבל שלא בזמן בית המדרש קוראים, אבל ברור, בזמן אחר מי שרוצה לקרוא כתובים, אין בעיה. ושמואל אמר, אפילו שלא בזמן בית המדרש, אין קוראים. הוא אומר פשוט, אין קוראים בכתובים בשבת. הנה, באמת הוא אמר את זה, והנהרדיה, אטרי דשמואל הבא. איפה הוא שמואל? מנהרדיה. ובנהרדיה, פסקי סידר בכתובים במנחת הדשבתא. דווקא הם היו קוראים מהנביאים, סליחה, מהכתובים, בהפטרה במנחה. היה כזה מנהג, אוקיי, יש כאלה שאומרים, אם שמתם לב בסידורים, אך במנחה בשבת, שימו לב עכשיו, יש פסקי תהילים. שני פסקי תהילים, והם אומרים אולי זה בא מכאן, שדווקא היו באיזשהו שלב, היו מפתירים בכתובים, בשבת במנחה. היום אין לנו הפתרה בכלל בשבת במנחה. אבל אם ככה, אז אם אסור לקרוא בכתובים, איך במקום של שמואל, הם קראו בבית הכנסת בכתובים. אלא אי אתמר הכי אתמר, לכן הם דוחים את האפשרות הזאת, נראה אחר כך שכן נחזור לזה, אבל כרגע דוחים. הכי יתמר, אמר רב, לא שאנו אלא במקום בית המדרש, אבל שלא במקום בית המדרש קוראים. אז רב אומר, בבית המדרש אסור לקרוא כתובים, אבל אם אתה בבית, אין בעיה. ושמואל אמר, בין במקום בית המדרש, בין שלא במקום בית המדרש, זה לא העניין. בזמן בית המדרש אין קוראים, שלא בזמן בית המדרש קוראים. הוא דווקא דוגל בשיטה שאמרו שזה שייך לרב קודם, נכון? שבהמשך היום בבית כנסת אפשר. אבל בבית המדרש, כשיש את הדרשה, אז אסור. או אפילו שלא בבית המדרש. בזמן הדרשה אסור ללמוד כתובים, חייבים להיות בתוך הדרשה. כי זה דרך לוודא שיהיה נוכחות בשיעור, כן? אוקיי, כנראה הרב שאמר את זה, הוא היה בעיה שתלמידים לא באו לשיעור שלו. סתם, אוקיי. ואז תשמואל לתמי, ואז שמואל דווקא הולך לשיטתו, ובנהרדיה פסק סדרי דכתובים במנחת הדשבתא. רב אשי אמר, לעולם כדאמרה מעיקרה, לא, תחזור למה שאמרתם בהתחלה, שרב אומר בזמן בית המדרש, ושמואל אומר אפילו שלא בזמן בית המדרש, אסור בשבת בכלל. ואיך? ושמואל קרא בנחמיה, דתניא, וכאן נגיע לסיבה, למה אסרו כתובים, אף על פי שאמרו כתבי הקודש אין קוראים בהם, אבל שונים בהם ודורשים בהם, נצרח לפסוק מביא ורואה בו, לפי התנא קמא כאן, אם צריך פסוק, כאילו היה מותר לדרוש עם פסוקי כתובים, אז אם היה צורך להביא את הכתובים כדי לקרוא את הפסוק, אז מותר, אבל לא ממש לקרוא משם. ואמר רבי נחמיה, וכאן לדעתי רבי נחמיה לא בא לחלוק, הוא רק בא לפרש, מפני מה אמרו כתבי הקודש אין קוראים בהם, כדי שיאמרו בכתבי הקודש אין קוראים בכל שכן בשטרי הדיוטות. זה היה דרך למנוע מאנשים לקרוא שטרי הדיוטות. עכשיו, מה זה שטרי הדיוטות? שוב, אין לנו זמן להרחיב בזה. האם זה עיתונים בשבת? האם זה ספרי חול? האם זה ספרי מקח וממכר? כאילו, דברים ממש שקשורים ליום חול, ולאו דווקא דברים כמו עיתונים וכאלה. אבל יש כל מיני דעות מה זה השטרי הדיוטות, אבל בעיקר לענייננו, אסרו את הכתובים כדי שברור שאנשים ידעו ששטרי הדיוטות אי אפשר לקרוא. כן, מאוד מעניין כל הרעיון הזה שנאסור ללמוד ספרי תורה, כאילו מאוד מוזר כל הסוגיה, איך לאסור ספרי כתובים, שיש בזה דברים ממש מעניינים וחשובים, ודווקא אמרו שאסור, ולמה דווקא כתובים ולא נביאים, כאילו שמעתי שפירוש אחד שזה מושך את הכתובים, זה יותר מושך, אני לא יודעת, לי נביאים ראשונים ויותר מושכים מאשר כתובים, למרות שיש כתובים שמושכים, אבל לא יודעת, זה שאלה איך להתייחס לכל העניין הזה, אני משאירה את זה בסימן שאלה, כי יש לי הרבה שאלות ופחות תשובות, למה דווקא כתובים אמרו את זה, וכאילו האיסור הזה זה קשה לקבל.
יש שירים בקהלת תקציבים שהם עשו ללמוד קטן.
נכון. אז אולי זה קשור לעניין הזה, יפה. אולי זה דווקא קשור לכך, כן. אפילו, תסתכלו, שונים בהם, כן, רש"י מזכיר דווקא בשונים בהם, כגון מדרש שיר השירים בקהלת. שכן אפשר מדרשים על הספרים האלו, אבל אולי הוא דווקא בחר, זה יפה. אולי הוא דווקא בחר בספרים האלה, כי הם הספרים הכי בעייתיים. שאנשים ראו בעיות בספרים האלה, איך אפשר, יש כל מיני סתירות בקהלת. בשיר השירים זה ספר אהבה, ואולי בגלל שהספרים האלה נתפסו כבעייתיים, איוב גם זה ספר קשה. כאילו, לא רק קשה ללמוד להבין, אבל קשה מבחינה תיאולוגית. אז אולי באמת היו להם עניינים. מצד שני, רואים במסכת יומא שדווקא היו קוראים לו פסקאות מכתובים כדי שהוא לא יישן. אז רואים שם שכתובים דווקא משכו את הלב. אז אנשים התעניינו בזה. אוקיי, טוב. מצילים תיק הספר, משנה חדשה. מצילים תיק הספר עם הספר, ותיק התפילין עם התפילין. אוקיי, מה עוד אפשר להציל מבית עם שריפה? אפשר לקחת לא רק את הספר תורה, אלא גם את המחסה. ותיק התפילין עם התפילין, ואף על פי שיש בתוכה מעות, אוקיי? בוא נגיד ששמת מעות בתיק תפילין, אוקיי, אין לכם תיק תפילין, אבל אוקיי? שמים מעות בתיק התפילין, ואז מוציאים את זה יחד עם המעות, ומותר. ולהיכן מצילין אותן? למבוי שאינו מפולש. אוקיי? מחר הדף יעסוק בנושאים האלו, לגבי מבוי מפולש שאינו מפולש ומה כל העניין הזה, אבל להיכן מצילין למבוי שאינו מפולש, זה אומר שאינו פתוח משני הצדדים, זה אומר שיש קירות משלושה צדדים, אבל הצד הרביעי פתוח לרשות הרבים. כן, מבוי זה בדרך כלל יש כמה בתים, יש כמה בתים שפותחים לחצר, ואז כמה חצרות פתוחים למבוי. ואז המבוי זה כמו alleyway, כן? ואז המבוי פתוח מצד אחד. ואז, והמטרה אומר, אף מפולש, אפילו במבוי יש הרבה חצרות שפותחים למבוי ואז זה פתוח משני צדדים לרשות הרבים. אפילו במבוי כזה מותר להציל את תיק הספר, אוקיי? מבוי כזה, מבוי מפולש, שאינו מפולש במיוחד, נחשב כרשות הרבים מדאורייתא ראית, אבל מדרבנן גזרו על זה, ועל זה עושים עירוב. כאילו במקום האלה, כן, רשות הרבים עצמה אי אפשר לעשות עירוב, אבל מבוי אפשר לעשות עירוב, אוקיי? אבל כאן מדברים שאין עירוב, ואפילו זה מותר להוציא אותם. תנו רבנן, אוקיי, עכשיו אנחנו מגיעים לברייתא, שעוד לא נראה איך זה קשור לענייננו עד שעד אחר כך, עד הסוף. תנו רבנן, 14 שחל ליום השבת, אנחנו מדברים על פסח, יפה. אוקיי, קורבן פסח נקרב ב-14, מה אם זה יוצא בשבת? מה מותר לעשות בשבת ומה לא? האם מותר לעשות כל העבודה בשבת? האם לא? כן? אז עושים חילוק בין העבודות שצריכים להיעשות באותו יום, לבין האכילה, הבשר, שלא נאכל עד הלילה. אז זה כבר מוקצה בעצם, כי אי אפשר להשתמש בבשר עד הלילה, וגם אי אפשר לעשות. אז בואו נראה, יש מחלוקת דווקא. מפשיטים את הפסח עד החזה, דברי רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה. הוא טוען שאפשר להפשיט את האור של הפסח כדי להגיע לאימורים, זה החלקים הפנימיים של הבהמה שהיו מקריבים על המזבח להשם. Okay? כדי להגיע לחלק הזה, זה רק עד החזה. ברגע שמפשיטים עד החזה, כבר מוציאים את כל החלקים האלו, ואז לא מפשיטים את השאר בשבת, לא יתירו את זה. חכמים אומרים מפשיטים את כולם. דווקא אפשר להפשיט את כל הבהמה. עכשיו נראה למה. בשלמה לרבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה, דיתהי דעביד לצורך גבוה. כאילו כבר עשו מה שצריך לצורך גבוה. והשאר זה לצורך האדם, וזה רק לצורך הלילה, שזה כבר לא שבת. ואם כן, אסור לעשות, לא את זה יתירו בשבת. אלא לרבנם, מי טיימה? אמר רבי ברכנה, אמר רבי יוחנן, דאמר קרא. כל פעל השם למעננו. כל דבר שעושים להשם, כאילו זה למעננו, ועכשיו הכל לכבוד השם. מה זה אומר? והכה מי למעננו? איכה רב יוסף אמר שלא, מי למעננו איכה? רב יוסף אמר שלא יצריח. רב אמר שלא יהיו קודשי שמיים מוטלים כנבלה. כל ההתעסקות בקורבן זה קשור למען השם. אפילו אם זה בשבילכם, מה יקרה עכשיו? תשאירי את הקורבן בחוץ. דבר אחד זה יצריח, דבר שני, זה יהיה מוטל כנבלה, כאילו זה נראה מגעיל, וזה קורבן השם. אפילו שזה לבני אדם לאכול, אבל זה לא השם. מה ביניים? מה הבדל בין שתי הגישות שלא יצריח או שלא יהיו קודשי שמיים מוטלים? איכה ביניים דמנך פטורה דדאבה. אם שמים את זה על silver platter, כן, על צלחת של זהב, אז זה כבר נראה יפה. כאילו לא משאירים את זה כנבלה, אבל עדיין זה מסריח. אז אם אומרים שזה לא יסריח, זה עדיין בעיה. אם אומרים שלא יהיה קשר שמיים מוטלים כנבלה, זה כבר לא מוטל כנבלה. אינמי, יום הדאיסטנה. אם יש יום עם הרבה רוח, אז לא דואגים לזה שזה יסריח. אבל כן דואגים לאיך שזה נראה. רבי ישראל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה, היי פעל השם למענה ומי עביד לי. אז מה הוא עושה עם הפסוק הזה? אוקיי, אז קודם כל ראיתי פירוש אחד שאומר, זה לא בהכרח שהוא חייב להשתמש בפסוק הזה, הוא חייב לדרוש את זה. אבל בגלל שידעו שהוא דורש את זה, אז שאלו את זה בצורה של שאלה ותשובה. כאילו, זה לא שזה שיש לו דרשה על הפסוק הזה, והוא לא מקבל דרשתו, שהוא חייב שיהיה לו דרשה בשל עצמו. אבל זה יותר שהם כבר ידעו, אז פשוט שאלו את זה בסגנון של שאלה ותשובה. אז מה הוא עושה עם הפסוק? שלא יוציא את האימורים קודם הפשטת האור. היינו חושבים שאם ככה, אז הוא לא יכול להשיט את האור בכלל, הוא רק יכול לעשות את המלאכה להיום, אז מה הוא יעשה? יכניס את ידו, יוציא את החלקים הפנימיים, ולא יפשיט את כל האור על החזה, אפילו זה לא. אז אומרים, לא, לימדו כל פעל השם למענהו, זה מלמד אותנו שמותר להשיט את האור על החזה, כדי להוציא את החלקים הפנימיים, ומה זה למענהו, למה זה לכבוד השם? משום, my time, I'm referring to the brother of Nathan, משום נימין, יש שערות באור, ואם נוציא אותם, אז השערות יסתבכו, האימורים יסתבכו בשערות ולא יהיה מכובד, ויקלקל אותם, ואם כן, מותר להפשיט את האור על החזה, הוא גם לומד מהפסוק הזה. Okay. אמר פיסטה, אמר מרוקבה. עכשיו חשוב לענייננו. מה יהד עולה חבריה לרבי ישמע בנו של רבי יוחנן בברוק? כשהוא אמר שמותר רק על החזה, מה הם השיבו לו? הכי כאמר לה. Okay. וכאן נראה ארבע גרסאות שונות של מה הם אמרו לו. אם מצילים תיק הספר עם הספר, לא נפשיט את הפסח מאורו? כאילו, אם מותר להציל תיק הספר עם הספר, אז גם מותר להפשיט את הפסח מהאור. כאילו, זה לא אותו דבר, כאילו, האור זה כמו התיק של הספר, ומותר להציל את תיק הספר שלא ממש, גם מותר להוריד את האור. שואלים, מה, מי דמה? הטעם טלטול, שזה רק אסור מדרבנן, לגבי האור, סליחה, לגבי התיק הספר, אנחנו מדברים על טלטול מוקצה, נכון? והכה מלאכה, וכאן אנחנו מדברים על מלאכה של הפשטה, שמתירים מלאכת הפשטה כדי, כן, בשביל הבשר, אז אי אפשר להשוות. אז אומרים, אמר אשי בתרתי פליגי, אל דאגה, פליגי בטלטול ופליגי במלאכה, כשהם רבי יוחנן בן ברוקה וחכמים חוקים על הפשטת האור, הם מדברים על שני דברים. דבר אחד, הם מדברים על מלאכת הפשטה, אבל זה לא עושים, אנחנו לא עושים השוואה, כי זה מלאכה מדאורייתא, זה לא קשור לתיק הספר עם הספר. אבל הם גם חוקים האם מותר לטלטל את האור הזה להוציא את הבשר מהשמש לדוגמה, שלא יתקלקל בשמש. אז אם כן, אומרים שמותר, כאילו לפי רבי יוחנן בן ברוקה, אז לא יהיה מותר לטלטל את זה אגב הבשר. אז אומרים ככה. אמר רב, פליגי מלאכה, בהכי כאמר לי, אם מצילים תיק הספר עם הספר, לא נטלטל אור אגב הבשר, אם מותר להציל את הספר, כן, תיק הספר עם הספר, אז מותר לטלטל אור אגב הבשר, ואז אנחנו עושים השוואה מתאימה, טלטול לטלטול, כן? אבל אומרים, לא, זה לא מדמה. הטעם נעשה בסיס לדבר המותר, תיק הספר זה בסיס לדבר המותר, זה מחזיק מה שמותר לטלטל. אבל הכה נעשה בסיס לדבר האסור, הבשר מוקצה, נכון? כי אנחנו לא צריכים את הבשר לפי רבי ישמעאל עד הלילה, זה בדיוק נקודת המחלוקת. לפי חכמים מותר הבשר עד, כאילו מותר להתעסק בבשר בשבת. לפי רבי יוחנן, רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בברוק, אסור לגעת בבשר, כאילו הבשר זה רק ללילה. אז רק אפשר לקחת את האימורים. ברגע שלקחנו את האימורים, הכל מוקצה, הכל דחוי למוצאי חג. אז אם כן, זה בסיס לדבר האסור. אז אומרים ככה, אלא הכי כאמר לי, לא, עושים השוואה ככה. אם מצילים תיק הספר עם הספר, ואף על פי שיש מתוכו מאות, לא נטלטל אור אגב בשר. מצאנו מקרה, נכון? זה בסיס לדבר האסור עכשיו, כי יש מאות בפנים. ובמשנה מה כתוב? מותר לטלטל את המאות. אז למה לא נתיר לטלטל את האור אגב הבשר? אז אומרים, לא, זה עדיין לא דומה. מי דמה, למה? הטעם נעשה בסיס לדבר האסור ולדבר המותר. הכה כולו נעשה בסיס לדבר האסור. שם זה מחזיק את התורה עם המאות, נכון? וכאן לומדים על הלכה, שדיברנו על זה בעבר. מה שעומד כבסיס לדבר, זה מה שמתיר לנו, לאלו שפוסקים ככה, שאם רוצים לטלטל את המגע, שעליו יש את הפמותות בשבת, שמים חלות, כן? ואפשר להזיז את זה, נכון? יש דיון, וזה בא מכאן, דווקא, זה אחד מההוכחות, שדווקא מה יותר יקר, התורה או המעות? התורה, נכון? ולכן אפשר לקרוא לזה בסיס לדבר המותר, אבל אם יש משהו, כאילו, אצל הפמותות, מה יותר יקר? הפמותות, ולא החלה. אז לא כולם מסכימים שאפשר לשים חלות, כי זה פחות יקר. אולי מכאן רואים שזה דווקא רק שזה יותר יקר. אבל בסדר, נסיים עכשיו. אלא הכי כאמרי. אם מביאים תיק שיש בתוכו מעות מעלמה, להציל בו ספר תורה, עכשיו מביאים מקרה שלא כתוב במשנה. אלא, מה אם יש ספר תורה בבית? אני יכולה לקחת תיק שיש בו מעות, שזה רק בסיס לדבר האסור, נכון? ולהביא את זה כדי להכניס את הספר תורה לתוך התיק ולטטל את זה החוצה. זה מותר לי. אז אם זה מותר לי, אז לא נטטל אור אגב הבשר. אוקיי? וזה השאלה ששאלו רבי יוחנן בן ברוקה בסופו של דבר מגיעים למסקנה, שזה השאלה. שאלו אותו לא מהמשנה שלנו, אלא ממה שיוצא מהמשנה שלנו, שאפילו תיק ריק, כאילו תיק רק עם מעות, שזה בסיס לדבר האסור, אפשר לטלטל כדי להוציא ספר תורה, אז למה אי אפשר כשזה שוב, זה עניין של כבוד, שם זה כבוד ספר תורה, כאן זה כבוד של הקורבן, למה רבי שמעון בן ברוקה רבי יוחנן בן ברוקה אומר שזה מוקצה ואסור לטלטל את זה, הרי זה בסיס לדבר האסור, אבל זה לכבוד שמיים, אז למה הוא לא יתיר לטלטל? זה נסיים, ומחר, כמו שאמרתי, זה יהיה באור לריאים פנינה. אז יש עניין אחר שתפילין הם גם מוקצה בשבת, אבל זה נכון, דיברנו על זה בעבר והתירו לטלטל אותם בגלל שביתם יש...